שלום, שלום, שלום לצופים של ערוץ We Act, אני מירי קרילוב, והיום אנחנו פה בשידור מיוחד עם אורחים מאוד 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 מעניינים ומאוד חשובים, שביחד איתי ינסו לתת לכם את תמונת המצב הכי, הכי מדויקת, הכי קונקרטית והכי טובה ומקדמת אותנו ההורים, למצב שבו הילדים שלנו מוגנים בתוך מערכת החינוך. אז ככה, האורחת הראשונה, חברתי הטובה נורית בן דוד. אני רוצה לספר קצת על נורית לפני שאני אעלה אותה. נורית היא אחת האנשים שלדעתי כולנו ההורים שבשנה וחצי האחרונות התעוררו להבין שהילדים שלנו עלולים להיות מותקפים גם ממקומות ומגופים ממשלתיים שלימדו אותנו שלא פוגעים, בטח לא בילדים. אז היינו סוג של במצב ככה של ביטחון, לפחות בדבר הזה. ונורית, לצערה, אבל לצער כולנו, אבל באמת היא לקחה את זה למקום מאוד מאוד טוב. היא מכירה את זה מקרוב, מקרוב מאוד ומכואב מאוד, והיא תספר קצת על עצמה ועל איך היא הגיעה לפעילות שהיא עוסקת בה. שלום נורית. היי, את יכולה לפתוח את המיקרופון, כן.
היי.
נורית, אז אני מאמינה שהרבה צופים של We Act מכירים אותך. אני, לפני שהכרנו באופן אישי, אני סיפרתי לך גם, נכון, את אחת ההשראות שלי, הכרתי אותך, גם אני חושבת שאפילו בערוץ הזה, צפיתי באיזשהו רעיון איתך, או איפשהו ברשתות החברתיות. נורית, את בעצם מקימת ומנהלת עמותת נפגעי הסביאק בישראל. תספרי לנו, תספרי לצופים מה זה, מי אלה נפגעי הסביאק, ואיך הגעת לעשות את זה.
נפגעי הסייביבק בישראל,
סייביבק
זה בעצם השם של החברה והשם של החיסון להפטיטיס B שהבנים שלי קיבלו ב-2014, יחד עם עוד 500,000 תינוקות.
אנחנו מדברים על החיסון שמקבלים אותו בבית חולים, ממש בחיסוני שגרה.
כן, שגרה, מאוד תמים, מאוד. לדעתי, התמים הזה פותח את הצוהר לפגיעות קשות מאוד בילדים. אני הייתי אימא מחסנת, אני האמנתי במערכת הזאת בעיניים עצומות, אני לא בדקתי שום דבר, אני פשוט האמנתי בהם. אבל לא ידעתי בעצם שמחסנים את הילדים שלי בחיסון נסייני, זה בדיוק מה שקורה עכשיו עם הקורונה, זה חיסון נסייני, אתה לא יודע מה יהיו תופעות הלוואי המוקדמות שלו, ובטח לא המאוחרות שלו. ובגיל שנה וחצי, שני הבנים שלי הובחנו עם אוטיזם.
כן. אז נורית, רק שככה ההורים שעדיין לא שמעו ויכולים לבדוק את זה, תגידי לנו את השנים שבהם בעצם החיסון הניסיוני הזה הוזרק פה לתינוקות. איך הורים יכולים לדעת, אולי גם הילד שלהם הוזרק לא בחיסון הרגיל, אלא בחיסון הניסיוני?
זה מאוד מדויק, הם היו מאוד מדויקים. אנחנו בעצם היינו קבוצת הביקורת בין השנים 2011 עד 2015, מנתניה ועד אילת. ב-2018 הייתה הבלחה של החיסון הזה במספר מקומות ספציפיים, אסותא אשדוד, אסף הרופא, קפלן. ואז יצאה תביעה ייצוגית על 500,000 תינוקות מול חברת התרופות, ואז החיסון הזה נעלם לגמרי מבתי היולדות.
בעצם זה חיסון, אני רק רוצה לעשות קצת סדר בדברים, החיסון הזה הוא גרסה ניסיונית לאיזשהו חיסון שגרה שהיה קיים, נכון? לכן גם נראה לי לקח זמן עד שההורים קלטו שקורה כאן משהו. זאת אומרת שאם עכשיו אני, לא יודעת מה, נותנת לכולם חלב שקדים מחברה X, והחברה הזאת יעשו את הבדיקות וזה בטוח וזה בסדר והכל טוב, עכשיו בלי לידע אותי החליפו גם בחלב שקדים, אבל חלב שקדים שלא עבר שום בדיקות ולא עבר את אישורי משרד הבריאות לצורך העניין, ואני עושה את זה עם דוגמה של חלב שקדים, אבל פה אנחנו מדברים לא על מזון, אנחנו מדברים על זריקת חיסון.
אז תחשבי שזה חלב שקדים רעיל, שהכיל פי 4 אלומיניום.
פי 4 יותר מהרעל שקדם לו. כן. כי לדעתי האישית גם הקודם היה פחות, היה מיותר, אבל עדיין יש רעל ויש רעל.
עדיין ההרכב שלו, ההרכב של החומר, עדיין נמצא בידי מדינת ישראל כסוד מסחרי. הם הזריקו לילדים שלנו בעצם את הסוד המסחרי שלהם, זה פותח על ידי מכון ויצמן, חברת התרופות סייביבק, זאת חברה פרטית קטנה מרחובות, היא נמכרה כבר, ועד היום אף אחד לא דיבר איתנו, בדק את הילדים, היה ריקול, הסתירה שאני חטפתי בעצם העירה אותי, על כל הילדים, על כל הנושא הזה, אני יודעת בדיוק מתי היה רגע ההתעוררות שלי, וזה היה ביום שהובחנו הבנים, והנוירולוגית הסתכלה עליי ואמרה לי, זה נוירולוגי. הצמד המילים הזה, זה נוירולוגי, העיר אצלי משהו שלא ידעתי בכלל שקיים, והתחלתי לבדוק את העניין הזה דרך אימא אחרת, שאותה נוירולוגית הכירה לי. ומאז אנחנו פה. זאת אומרת שאם אם לא היינו קוראים את התחקיר של דוקטור יפה שירז לגבי הריקול שהיה בהונג קונג, אף אחד לא היה יודע מה בעצם קרה לילד שלו, וכולנו היינו מאמינים שזה או גורל, או שזה גנטי, או שקרה משהו לילד בלידה, אף אחד לא יודע מה. וקרו דברים נוראים, אני לא מטילה, קרו דברים נוראים, יש כאן ילדים שמתו בידיים של ההורים שלהם, ועד היום לא קיבלו בעצם תשובה. החיסון הזה בעצם היה גם מזוהם, בנוסף לכל, להיותו נסייני.
אז אני יודעת גם שעד היום, כבר כמה שנים בעצם מאז שהתחלת את הפעילות? ב-2015, נכון? משהו כזה?
הם הובחנו ב-2015-2016, כן.
עד היום לא הייתה חקירה של משרד הבריאות בנושא. אנשים תבינו, עד היום, ויש פעילות רבה, ויש כל כך הרבה הורים בעמותה שהקימה נורית, עד היום לא תרחו לחקור. אני יודעת שסטטיסטית, קודם כל נורא קשה לכם להגיע לנתונים, כי שוב, אין כאן תמיכה של משרד הבריאות, כפי שהייתה אמורה להיות, כפי שעושים נהוג לעשות, כאשר יש איזשהו ספק. נכון. אבל עדיין מהנתונים שאספתם, יש סטטיסטית אחוזים, עשרות אחוזים יותר ילדים עם בעיות נוירולוגיות, נכון. עשרות אחוזים
אוטיזם,
יותר.
כן, אוטיזם, בעיות שפה. זה בעצם... זה החיסון שהביא למדינת ישראל את כל העלייה המטורפת של האוטיזם.
כן. כמה ואוטיזם... בערך שערוך, כמה אחוזים יותר אוכלוסיית הילדים המחוסנים בזריקה הניסיונית, כמה יותר סיכויים לבעיות נוירולוגיות או אוטיזם?
זה שכונות שלמות. זה שכונות שלמות, זה משפחות, זה חברים, זה כל מי שילד בין השנים 2011-2015. לא צריך אפילו להסתכל בפנקס.
זאת אומרת, זה יכול להיות מעל 50% יותר ילדים עם אוטיזם ברמה זו או אחרת, או איזושהי בעיה נוירולוגית, שבאוכלוסייה הכללית, נקרא לזה ככה, זה אמור להיות אחוזים בודדים.
בודדים.
בודדים, וכאן אנחנו מדברים על עשרות אחוזים.
אני ברור... יכולה להגיד לך שגם אם הם לא נותנים את הנתונים, התפתחות הילד, את לא יכולה להשיג תור מעל לשנה, יש הצפה של מרפאות בעיסוק, קליניות תקשורת, פותחים גני תקשורת, אף אחד לא רואה שיש כאן בעיה, כאילו יש פה בעיה. הילדים לא בסדר, ההתפתחות שלהם לא נורמטיבית, בעיות קשות מאוד, וכולם נעלמו עם המחקרים, עם הפרוטוקולים, עם המידע, אלסינקי, אין לנו בעצם שום דבר, זה הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת, וגם לגבור את עצמו בדרך. המדינה הזאת היא בעצם בגדה בי, קודם כל בי, ובגדה בעוד 500,000 הורים, לכל אורך הדרך.
ובילדים. ובזיכרון השואה והתקומה שלימדו אותנו. אבל נורית, בואי, אני רוצה, את, כמו שאמרת, אף אחד לא פה ולא נעשה שום דבר, אבל אני, אבל את פה.
אני
את פה, והעמותה שלך, ועכשיו הפעילות שאת עוסקת בה, כמובן, בהקשר ישיר, ואת אחת הלוויות המנוסות והחזקות במאבק הזה על הבריאות של הילדים שלנו. עכשיו בימים האחרונים את מפעילה את סיירות ההורים. סיירות ההורים בעצם קמו כתגובה, כאיזושהי מעטפת הגנה, נקרא לזה ככה, או בלימה להכנסת
ניידות.
ניידות החיסון, לא, איזה, איך נקרא לזה, נורית?
יש לך שם טוב. זה כמו ניידות הפנינג.
כן, פסטי שואה, אני קוראת לזה פסטי שואה, על משקל פסטיגל. אוקיי, אז בואי תספרי לנו באמת על הפעילות המדהימה הזאת, סיירות ההורים, מה אתם עושים? איך אנחנו שומרים על בתי הספר?
קודם כל, הזילות שיש כאן לגבי תופעות לוואי מחיסונים, זה משהו לא נורמלי, לא נורמטיבי. חיסון זה בעצם הליך רפואי לכל דבר, הוא יכול לפגוע בך, יש תופעות לוואי, יש רשימות מסודרות. אני לא מדברת על הקורונה שאנחנו הנסיינים, וגם על הסייביבק אנחנו הנסיינים.
וזה ניפוי. לא גאה בזה שאת מדינת המחקר, נורית. נתנו לנו פה את האופציה להיות שפני ניסיון.
כן, בפעם השנייה, זה ממש לשחק באש, ולשחק בחיי אדם, ולשחק בחיי הילדים, כי השקר הזה של הסייביבק יכול מאוד שיתפוצץ אחרי השקר של הקורונה, אבל כבר לא יהיה את מי להציל, ולא יהיה את מי, עם מי לדבר. ואני הקמתי את הסיירות האלה, כי אני באמת חוששת לילדים שלי, הילדים שלי לא מדברים. עם כן. הגדולה שלי יודעת שאם נכנסים צוותים לבית הספר, היא בורחת למזכירות, היא מרימה לי טלפון, אני מגיעה ישר לאסוף אותה. אני גם לקפוץ
גדולה דרך בת כמה, אם אפשר לשאול, כי באמת
בת 11.
בת 11. אז אנחנו באמת עושים הבחנה גם בין ילדים בגילי נוער, נקרא לזה, נוער ומעלה והגדולים, לבין הקטנים.
קטנים, בני 5. כן. יכולים להסכים להתחסן. את מבינה כן. מה אני אומרת לך?
כן.
אם הורה אחד לא הסכים, או אם תהיה אחות יותר מדי, איך אני אגיד, נחושה לחסן ילד, והוא יענהן עם הראש, והוא לא יבין מה הוא מתבקש לעשות, והוא יגיד כן, הוא יחוסן גם... ההורים לא מתבקשים.
וגם למה שהוא לא יגיד כן? הרי עושים את זה גם בתור, תוכנים להם את המוח, כבר שנה וחצי, על איך...
החיסון זה טוב.
החיסון זה טוב, המתכה זה טוב.
זה כמו שאמרו פעם, העבודה משחררת. לא, החיסון לא טוב.
לגמרי.
החיסון לא משחרר. להפך, הוא קולה אותך בתוך הגוף שלך. הילדים שלי כלואים בתוך הגוף שלהם. כמו עוד אלפים. מה שאני עשיתי עם הסיירות, זה משהו מדהים, זה אף בצורה מטורפת, אני גאה ואני שמחה על כל ההתעוררות הזאת של ההורים, אני הייתי בטוחה שאני פה לבד, אני פשוט הייתי, ישבתי בבית ואמרתי, איך אני שומרת על הילדים שלי שבחינוך המיוחד, איך אני עושה את זה? וזה טס, וזה אף, והורים
מתעוררים. מה הסיירות עושות? בואי תספרי על מה קורה בפועל. הסיירות, איך מצטרפים, מה הפעילות, איך עוצרים את הדבר הזה?
לי יש כרגע לפחות 30 קבוצות וואטסאפ בכל הערים במדינה, ערים מרכזיות. טלגרם, יש אפילו בכפולות, חבל על הזמן, אני פשוט בטלגרם.
אנחנו גם חברים, כל הכישורים, אני אפרסם הכל, אני כבר פרסמתי גם בערוץ שלי של מערכת חינוך אלטרנטיבית, ונפרסם שוב, וגם בפייסבוק כמובן.
אני אסביר בדיוק מה קורה, נניח בקבוצה מסוימת, נגיד חדרה. ההורים, ההורים מעבירים ביניהם מידע, אם מגיע צוות לחסן, אם מגיע ניידת, אם מקבלים הודעה מהמנהלת. למשל, היום התכוננו כולנו ליום חיסונים, והורים התבקשו להשאיר את הילדים שלהם בבית, מהפחד, מהמצוקה, מהחוסר ידע, מה יקרה שם.
כן.
ולנו קיבלנו הודעות, רובנו, שהחיסונים היום בוטלו. אין לי מושג, אולי זה בגלל המזג אוויר,
אני מאמינה, אני מאמינה שכמו עם דברים אחרים, כמו עם ה, איך קוראים לזה, הצמידי פשיסטים לקניונים, ברגע שמרגישים שהדעת הציבור היא לא לשתף פעולה, ושיש התנגדות, שזה לא יעבור להם בקלות, זזים אחורה, לכן חשוב להמשיך, להמשיך, להמשיך.
נכון, אני גם חילקתי צמידים לשים לילדים, מבחינתי הצמיד הזה הוא הסברה לילד, הורים שלא כולם יכולים להשאיר את הילד שלהם בבית, בואו.
נכון.
לא כולם יכולים לעשות את זה, הרבה עושים את זה בלב כבד. נכון. וברגע שאת שמה על הילד את הצמיד הזה, הנה הוא כאן עליי, ומסבירה לו מה מותר ומה אסור לעשות לו, כמו גופי לרשותי שעשינו פעם, אז זה כמו אמא על היד, אמא שומרת עליי, אם מגיע צוות ורוצה לחסן אותי, אמא לא מרשה, אבא לא מרשה. מה שהצמיד הזה בעצם אומר, וזה הידידי האהובי יוסי עזר לי, זה המשפט הבא, אל תחסנו אותי ללא נוכחות ההורים שלי. יש לכל ילד זוג הורים, אמא, אבא, לא יודעת, כל הקונסטלציה שיש, יש פה הורים שמחליטים על הילד הזה, והם האפוטרופוס, והם האנשים הבלעדיים שיכולים לתת את האישור אם לחסן את הילד או לא לחסן את הילד. שום דבר לא יכול לעשות בהסתרה, בהכחשה, בהיעלמות, אין פה, זה לא עובד
ככה. נורית, אני רוצה להגיד לך שהרבה מהדברים האלה נעשו בטעות, טעות פושעת, אני מדברת, נכון, זו טעות פושעת, והדברים האלה, הצמידים האלה, זה גם להזכיר לאחות ולמורה, למנהלת, להזכיר שלא משחקים עם זה. הזריקו פה לילדים, ואני רוצה לספר לכם, כל המערך, גם הבדיקות, גם החיסונים, בתוך בתי הספר, נועד לכישלון ולבלגן. בית ספר הוא לא מקום לפרוצדורות רפואיות. כשאנחנו היינו ילדים, הייתה אחות בית ספר שהכירה את כולנו. עכשיו יש אחות אחת, אני לא יודעת כמה בתי ספר, שגם יושבים לה פה, שהיא צריכה לתת עבודה, היא צריכה לבוא עם מספרים. כי אם היא לא חיסנה את כולם, את לא בסדר.
אני לא רוצה שתיתי, נכנסו כבר צוותים של פיקוד העורף לבתי ספר. למה הילדים צריכים לראות חיילים במדים בבית הספר? אנחנו בזמן מלחמה, אני לא הבנתי את הדבר הזה, אני ראיתי היום תמונות, אני השתגעתי. זה לא, זה, מה קורה פה? איפה השליטה? או שיושבים מטורפים בשלטון, היפוכונדרים, לא, אני לא מבינה, איפה?
לאיזה בתי ספר נכנסו, אם אפשר לספר פה, נכנסו צוותי הזרקות?
היום לדעתי התקיפו את יהוד, היו כמה מקומות בירושלים, ניסינו ממש להיות עקביים ולשדר הודעות שקיבלנו בזמן אמת.
אוקיי.
אני מקווה שהצלחנו היום, אנחנו ממש במלחמה.
אז אנחנו, כן, אנחנו
ממש שבועיים עד חודש, פשוט מלחמה על הילדים. וככה זה יהיה. זה כמו דוד מול גוליאת, כמו חתול...
אבל מי ניצח בסוף? נורית, מי ניצח בסוף?
את יודעת, אני חושבת שאנחנו.
נכון, כמו דוד, כן. אז גם, כן. תמיד אומרים, זה דוד מול גוליאת, אבל דוד ניצח, אחרי חברים, עם הרוגטקה, או מה זה היה? דוד ניצח. ונורית בן דוד. אופ.
אופ. אופ, מציאה.
כן, הנה, את רואה, לא סתם, לא סתם. נורית, אנחנו בהחלט נתעדכן עוד, וכל דבר שאת עושה, קודם כל תבורכי, ואני מחזקת אותך, ואני מודה לך, בשם עוד הורים רבים, מודה לך על הפעילות, ואת באמת, את דוגמה ומופת, וכל הכבוד. אנחנו פה, ואת קני אותנו. כי זה סופר חשוב.
לגבי הרשימה, לגבי כן. הרשימה של הסיירות, אפשר להיכנס לדף הפייסבוק שלי, נורית בן דוד באנגלית. אני לא יכולה
להשאיר. נורית, אני אשמח, כן, אני אשמח גם אם את פה בתגובות, אנחנו נמשיך את השידור פה בתגובות, גם תשימי לינק, וגם הלינקים יהיו, הלינקים יהיו ב... ערוץ הטלגרם שלי, מערכת חינוך אלטרנטיבית, ובכל מקום אפשרי.
כן.
כן, הנה, אני רוצה להקריא לך גם קצת תגובות, אני אקריא ברשותך, מישהי כותבת, אם רק הייתי יודעת בחיים לא הייתי מחסנת אף ילד לשום דבר, וכן, ואני מתחברת לזה, מי שכתבה את זה אני גם מתחברת, ותודה לאל לא קרה שום דבר, אבל אנחנו, כן, זה יכול להיגמר ממש רע, עכשיו אנחנו עושים את התיקון. נורית, תודה רבה. שאלו תודה. מי היה שר הבריאות בתקופה הזאת. חברים, אני מציעה לכם להיכנס לדף של העמותה. ליצמן. ליצמן היה שר הבריאות, וביבי?
ביבי היה שר, ליצמן היה סגן השר. משמע, ביבי חתם גם את החוזה של סייביבה.
אני מאוד, אני ממש בהלם, כי ביבי, מי היה מאמין שהוא אי פעם מוכר פה אנשים לטובתו האישית? אני בהלם.
בהלם.
אבל קרה, כן. אז נורית, תודה רבה לך. סיירות ההורים, תודה רבה לכם. אנחנו, תמשיכו לעקוב, תמשיכו לעקוב אחרי הפעילות. אני אגיד לנורית, בינתיים, המשך ערב מצוין, ולמה ה... רגע, למה העכבר פה
לא טוב? ביי,
אהובה. ביי, יקירה, ביי, יש לי פה בעיה עם תגובת העכבר, רגע, שנייה, אופ, ספדיחה.
קטן עלייך.
רגע, הנה, מצאתי. אז תודה רבה לנורית היקירה. שוב, סיירות ההורים, הורים... תצטרפו, עדכנו במידע שיש לכם עם מגיעות סיירות, אבל אני חושבת שלפני הסיירות וההתנגדות ולעמוד ובגופכם לחסום את ניידות החיסונים הראשיות, צריך לדבר, לפתוח את הפה, צריך בשיקול דעת, בקור רוח, להבין קודם כל אנחנו את המשמעות מוסרית, את המשמעות המשפטית של כל מה שהולך כאן, ולפתח אצלנו את המנגנון שמאפשר לנו לדבר על מה כן, על מה אנחנו רוצים, מה אנחנו דורשים, לא רק לפחד ולהתגונן. ובדיוק בשביל זה אני הזמנתי את יוסי בן דוד, רגע נורי, בדיוק בשביל זה הזמנתי את יוסי בן דוד, יוסי שלום לך, אני כבר מצרפת את יוסי אופה, יוסי בן דוד. יוסי ביטון, נכון, הנה חיתנתי אותך לנורית. אני מתנצלת.
מזל שירדה מהשידור.
לא, תראה, אז הנה, להיות נשוי לנורית זאת בהחלט מחמאה, אבל כן, אבל לא כשמירי קופה את זה על מישהו. אז אני מתנצלת, הרבבתי ביניכם.
אנחנו בקשר יומיומי באופן מתמיד, אני גם מלווה את העמותה עצמה, אני גם הוצאתי מכתב איתם העמותה לכל בתי הספר כביכול שנרשמו.
כן.
אז כך שאנחנו די בקשר, אפשר לומר שאנחנו נשואים מבחינת משימות.
אנחנו כולנו משפחה אחת גדולה בכל הנוגע באמת לפעילות הגנה וחזרה לשפיות של המערכת החולנית הזאת שעדיין קוראת לעצמה מערכת החינוך. ואני פה בדיוק בשביל זה לדבר איתך. קודם כל, אני שיתפתי אותך, ואני אשתף את הצופים, שיתפתי אותך ממש, ניגשתי אליך ככה לעזרה, כי המון פונים אליי מתוך המערכת, אנשים שעדיין עובדים שם, אם זה מורים, אם זה מנהלים גם, והם עוקבים אחרינו, אחרי המתרחש בדרך זו או אחרת. ואני באמת עכשיו לא רוצה בכלל להתייחס למה בן אדם מבוגר עשה ובחר על גופו ומאיזה סיבות, ואני מתייחסת אך ורק לעניין חיסוני הקורונה בבית הספר. הצוותים, חלקם חרדים מזה, הם לא מקבלים את זה, הם מבינים שיש כאן משהו מאוד מאוד לא תקין מכל הבחינות. לא בהכרח כי הם מסכימים שהחיסון הזה הוא מזיק, אבל הם כן מסכימים שיש כאן, שזה מזיק חברתית, נקרא לזה ככה, שזה מזיק מוסרית, ושזה בטח לא המקום של הדבר הזה בבתי הספר. ופניתי ליוסי, תעזור לי לעזור להם. איך הם, המנהלים, הצוותים, עוצרים ומנהלים, עוצרים את הדבר הזה, לא נותנים לזה להיכנס פנימה. אז יוסי, דבר אלינו.
קודם כל הופיע אחרי נורית, זה באמת כבוד. ואני מרגיש שאני נכנס לנעליים גדולות של כאב, וחשוב להימצא בנקודת הכאב הזה. כי נכון לעכשיו אנחנו נמצאים במבצע התחסנות לגילאי 5-11, זה בדיוק חתך הגילאים שמאפיין את ילדי הסייביבק.
נכון.
מדובר בילדים שחוסנו בשנת 2011 עד שנת 2015, כך שמדובר בילדים בני 10 עד 6, אם כרגע קהל היעד המיועד להתחסנות, הוא מונה קרוב למיליון ילדים, חצי מיליון מתוכם הם ילדי הסייביבה. מה שזה אומר שזה נדרש לזהירות נורא מוגברת מבחינת צוותי ההתחסנות, הגורמים הרפואיים ובעיקר מנהלי בתי הספר. הם חייבים להכיר את הילד וחייבים לנהוג בזהירות יתרה, גם מבחינה רפואית וגם מבחינת החבות הנזיקית שהם נושאים על גבם. ואם אני לוקח את מנהלי בית הספר, אז הם הגורמים הישירים הנושאים בחבות. כל החוקים מדברים באופן ישיר מה האחריות המוטלת על מנהל בית הספר, בין אם זה במסגרת התדריכים של משרד הבריאות, או בין אם זה במסגרת צו החיסונים הנוכחי. הכל מדבר בלשון של מנהל. זה מה שעשינו במהלך.
אז רגע, רגע, רק בוא תעשה לנו קצת סדר בדברים. כי גם המנהלים, אני אומרת לך, מאוד מבולבלים, ואני חושבת, נראה לי שבלבלו אותם בכוונה, קצת בכוונה. הם לא מבינים ושואלים כל מי שרק אפשר, מה הסמכות שלהם ומה לא בסמכות שלהם בכל הנוגע להכנסת צוותים רפואיים. הצו או התקנה שהוציאו, מה התפקידם ומקומם של המנהלים בסיפור הזה?
טוב, קודם כל, מה שיצא במסגרת בחודש אוגוסט, זה היה צו לחיסוני ילדים כנגד נגיף הקורונה בבתי הספר. עכשיו, מדובר בחיסון נורא ספציפי כנגד נגיף הקורונה, ואין לו שום הסמכתה שנותנת כניסה לכאורה לתוך בתי הספר. אם אנחנו מדברים על שירותי בריאות לתלמידים בשטח בתי הספר, כל מה שאנחנו מכירים, חיסוני שגרה, בדיקת גובה, כל הבדיקות שגרה שילדים עוברים,
כן.
המקור החוקי לדבר הזה זה מכוח חוק בריאות ממלכתי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ששם פשוט באופן מפורש כתוב בדיוק מה יעשה במסגרת בריאות לתלמיד בשטחי בית הספר. כאשר בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אז מדובר שם על חיסוני השגרה. כאשר חיסוני השגרה, אם צריך, אני גם אולי אפילו יקריא את זה.
כן, כן, אנחנו נשמח.
יש, יש חיסונים נורא ספציפיים, ואני רק אעבור בדיוק לחוק עצמו, כדי להקריא, או בעיקר להקריא מה לא נמצא שם. לא נמצא שם חיסון הקורונה, ואם כבר התעורר משהו במהלך הימים האחרונים, גם לא נמצא שם חיסון השפעת. אז זאת אומרת, באופן כללי, שירותי בריאות לתלמידים שניתנים בבתי הספר, הם כוללים את חיסוני השגרה, כמו צפדת, כמו פוליו, כמו חצבת, או מה שזה לא יהיה, וזה לא משנה כרגע מה החיסונים.
והם לא כוללים שפעת, אפילו לא שפעת ולא קורונה.
לא שפעת ולא קורונה.
אוקיי.
מה שעשה בחודש אוגוסט, מנכ"ל משרד הבריאות, בא ובמכתב, פשוט אתמול יצא מכתב כזה לשרת החינוך, למשרד הבריאות ולאיגוד מנהלי בתי הספר היסודיים, שכל הצו הזה שמתיר חיסוני קורונה בשטח בית הספר, נעשה במכתב, באמצעות צו מכוח הסמכה שניתנת למנכ״ל או לשר הבריאות בפקודת בריאות העם, אבל היא הסמכה שלפי דעתי לא הייתה נכונה. ולכן כל מסע התחסנות בשטחי בית הספר הוא לוקה בספק. אני לא אתן כאן את מסגרת השיפוט שלי או את הפסיקה שלי, אבל בעיקרון הוא נורא בספק. מכיוון שההסמכה הייחודית לבוא ולהכניס שירותי בריאות לתלמידים בשטחי בית הספר, הוא נתון באופן נורא מוגדר במסגרת חוק בריאות ממלכתי. ושם אין חיסוני שפעת, ואין חיסוני קורונה, סליחה.
כן.
אבל גם שפעת אין.
וגם שפעת אין. כן, שפעת נעסק גם, אני לא יודעת, בשנים האחרונות, לא זוכרת כמה, נעשו חיסוני שפעת במסגרת בתי הספר. אני היום שאני מסתכלת על זה אחורה, זה נראה לי כמו סוג של הכנה של הקרקע. בכלל, המון דברים, גם השינוי הזה שנעשה פתאום, עם כל העניין של העברת מידע, כל העניין הזה שהאחות היא פתאום לא עובדת ישירה של משרד הבריאות, אלא איזושהי עובדת קבלן שמסתובבת בין כמה בתי ספר, ואנחנו בעצם מסכימים לכך, אנחנו ההורים, שהדמות שאחראית, שממלא את הכובע הזה של אחות בית ספר, היא דמות שהילד לא מכיר, שהיא לא מכירה את הילד, אין סיכוי שהיא תכיר גם כי 4 פעמים גג, בכל השנה בבית ספר, וזה מעין, שוב, אולי זאת קונספירציה שלי, נראה לי זאת שוב בנייה כזאת, או הידרדרות ספונטנית, להוציא קודם כל את הדמות האחות, אחרי זה להכניס גם את חיסוני השפעת, שכפי שאתה אומר, הם לא נמצאים בתוך הקטגוריה הזאת של חיסוני השגרה. ועכשיו, אם אני מבינה נכון, תתקן אותי, הבנתי שללא קשר למה שקורה בבתי ספר, יצא גם איזשהו מסמך ממשרד הבריאות, שבעצם יש היתר לערבב את השפעת עם הקורונה. זה אמיתי?
כן, יצא איזשהו חוזר כזה, שמתיר, שנותן את האפשרות לנהל את שני החיסונים אפילו בו זמנית. כאשר גם כאן, אני לא אכנס יותר מדי לעניינים הרפואיים, כי זה לא המקצוע שלי, אבל כן. גם כאן זה מוטל בספק, כי יש הנחיות קליניות אחרות, שדברות אפילו על מרווח של שבועיים בין חיסון לחיסון. אבל, לפחות מבחינה משפטית, ושם אני אתמקד, שההיתר לחסן בבתי ספר לשפעת, לא קיים בחוק. אין כאן הסמכה בחוק לבוא ולהתיר חיסוני שפעת בשטחי בית הספר. בסדר, כאשר ההסמכה בחוק היא אמורה להיגזר מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וזה לא מופיע שם.
אוקיי.
זאת בעיה בפני עצם.
אוקיי, מה בעצם, אני רוצה שמנהלים יבינו רגע, מנהלים ובכלל הצוותים שעובדים בבתי ספר. חיסון שהוא לא נמצא בתחת אותם חיסוני שגרה שמותר לעשות בשטחי בית ספר. במידה וחיסון כזה נכנס לתוך שטח בית ספר ומתבצעות הזרקות, מה האחריות שלהם, מה עלול לקרות אם באמת מישהו מההורים או לא מישהו מההורים, מישהו מחליט שזה לא בסדר, שמבחינתו זה לא תקין, מה עלול לקרות להם משפטית, או, או לא יכול לקרות, אני לא יודעת.
באופן כללי, מנהל בית הספר, כאשר נסתכל על המסגרת החינוכית, מנהל בית הספר הוא אחראי הישיר על, על הילדים, על כל מה שקורה במסגרת החינוך, במסגרת הלימודית, הוא אחראי לכל כניסה של גורם חינוכי, גורם תפעולי, גורם תפקודי, כולל גורם רפואי. הוא אחראי על כל מה שקשור לשטחי בית הספר. עכשיו, אם קיימת לו הסמכה, או הנחיה או הוריה שמחייבת אותו, או נותנת לו את האפשרות להכניס גורמים מסוימים, אז כביכול הוא מחוסה במסגרת תפקידו. אבל הוא צריך לקבל את ההסמכה להתיר ולהכניס את אותם גורמים.
אוקיי.
אז אם ספציפית לצורכי השפעת נניח, מכיוון שזה החלק היותר פשוט לצורך העניין, כן כרגע איזשהו צו, או לחילופין, אין תיקון של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חיסון של שפעת בשטחי בית הספר, הוא קצת בעייתי, אני אומר את זה, בזהירות של ממש. אלא אם כן, הוא קיבל איזושהי הנחיה, ואז כבכל, האחריות האישית שלו, הוא יכול להסב אותה למי שנתן לו אותה, או לצרף אותו, את גורם ההנחיה, כבכל כאילו כצד ג' לתביעה, במידה והוא יתבע על כך ש... ניתנו חיסונים שלא ביתר.
אז הוא, זאת אומרת, הוא יכול במקסימום להגיד, גם
זה לא אני, זה הוא אמר לי.
זה הוא אמר לי, ואז שניהם יקבלו את העונש. אני עכשיו מדמה את זה קצת לעולם הילדים. אבל הוא אמר לי להרביץ לו. הוא אמר, אז שניכם בעונש. אז זה לא, אז... אז אותו דבר אתה אומר גם לגבי השפעת וגם לגבי חיסוני קורונה. איך אני לא אוהבת לקרוא לזה חיסון, יוסי, קשה לי, אבל נזרום עם זה בינתיים.
עדיין זה במסגרת הגדרה של חיסון. כן, נרצה, אנחנו חייבים לקבל את זה. זה כרגע הגדרה הקלינית של זה.
כן.
הפרמקולוגית.
כן. כן, זה... שוב, אני זורמת עם עם הטרמינולוגיה, אבל עדיין זה לא משנה את המצב. ומה כן משנה אבל את המצב, יוסי? מה באמת עכשיו, רגע שנייה, תשים את עניבת העורך דין בצד, וככה, כמובן, הידע המשפטי שלך הוא מאוד חשוב כאן, אבל אני שואלת אותך, כי אתה יודע, אני בקשר איתך ועם עוד... עורכי דין רבים שעוסקים באקטיביזם חברתי, ומה שכולם אומרים לי בתקופה האחרונה זה ש תראי, החוק הוא ככה וככה וזה ככה וככה, אבל בסופו של דבר גם אנחנו לא מבינים, גם אנחנו לא, אין לנו הסבר לאיך זה הגיע לפה. איך אתה רואה את העניין הזה של פתאום הכפייה על הילדים? איפה טעינו בדרך?
Hey, קודם כל, אני לא יודע איפה טעינו בדרך, ואני אנסה להתמקד כרגע בהווה. בסדר, יש איזושהי אבולוציה, התחלת בנושא של כשהיינו ילדים, אז הייתה לנו אחות בבית הספר, משיקולים כלכליים או שיקולים תקציביים, באו והוציאו את האחות ואמרו, אנחנו נעשה אחות ניידת, ואז העבירו את זה למכרזים, בהתחלה זה אגודת בריאות העם, ואחרי זה הכניסו את פמי ואת נטלי, וכל הפרילנסרים למיניהם, אבל זאת איזושהי אבולוציה שקרתה ב-20 שנה האחרונות. אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו מצב נתון.
כן.
כאשר המצב הנתון הוא שאין גורם רפואי שנמצא בתוך בית הספר ומכיר את הילדים לאשורם. איך אומרים, כשאת היית הולכת לחדר האחות, אז היא ידעה בדיוק מי ההורים שלך, היא ידעה מה עשית אתמול, ומתי שברת את היד, ואיזה תרופות לקחת אתמול, ומה את אמורה לעשות מחר. היום אנחנו נמצאים באיזשהו וקום, שאף אחד בבית הספר לא באמת מכיר את הרקע הרפואי שלך. ולכן נדרשת כאן איזושהי זהירות. בסדר, אי אפשר להיכנס, כאשר אנחנו לא מצוידים במדע רפואי מוקדם, גם אם מתקיים אישור הורים, זה עדיין לא אמור לספק. באותה נשימה, אם אנחנו לוקחים איזושהי הקבלה, אם תיכנסי לקופת חולים עם הילד, למרות שאתה אימא שלו ואת מכירה בדיוק את הילד, עדיין מתקיימת חובה לרופא לבוא ולבדוק בתיק הרפואי, לראות אם יש איזשהו רקע מסוים שאת לא כל כך יודעת להגדיר, או את לוקחת אותו ביחסית באיזשהו שוויון נפש או ביטול, ועדיין החובה מוטלת על הרופא לבוא ולבדוק את הרקע הרפואי לפני שעסק הפרוצדורה הרפואית. אם אנחנו לוקחים את המודל הזה, מודל הזהירות, מבחינה רפואית, ומעתיקים אותו לבית הספר, אין לנו שום גורם כזה שידע לעשות את זה. עכשיו, אם אנחנו נחזור לאוכלוסייה הכללית, שכביכול נמצאת כרגע על הפרק, בני ה-5 עד 11, חייבים לזכור שמדובר כאן במחצית מהאוכלוסייה שאנחנו לא כל כך יודעים איפה הם נמצאים, שנמצאים כרגע בבתי ספר, חצי מהם פשוט עברו ניסוי בעבר, או לפחות, בצורה זהירה אני אומר, הם עברו איזשהו כשל בטיחותי, שנכון להיום אנחנו מסכת שמתבררת בבתי המשפט. דיברה נורית לפני כן ונתנה את ההרצאה על מה היא בתור אימא, בין אם זה כאימא פרטית או אימא מייצגת, עברו במהלך השנים האחרונות עם חיסון הסייביבק, אותם ילדים היום הם אותם ילדים שאמורים להתחסן בעוד חיסון שהבטיחות שלו היא יחסית מוגבלת. אני לא אגיד, אני לא אקרא בשמות גנאי, שוב, אני מחויב לראייה, אבל...
אני חושבת שאנחנו שנינו יכולים להסכים שקודם כל הלחץ שמופעל לעשות את החיסון הזה לאוכלוסייה, את הגילאים הזאת, ואני מדברת במונחים עכשיו של משרד הבריאות, אוכלוסייה שהיא לא בקבוצת סיכון, לכן הלחץ כן לחסן אותם בפני משהו לא מסוכן, הוא מסריח מאוד מאוד מאוד, וזה לא צריך להיות קונספירטורים בשביל זה, זה מאוד, היגיון מאוד מאוד פשוט ובריא.
מירי, אני אצמד לעובדות כפי שהן, ולא אומר את דעתי. בסדר? יש כרגע גורמים רשמיים.
אני בצד של הדעות.
בסדר. יש גורמים רשמיים במדינת ישראל שכביכול אמורים לבדוק את החיסון, לבוא ולתת את ההמלצות, אז אני לא במסגרת הלמה לא, אלא איך כן. זה לא משנה אם החיסון הוא יעיל, מועיל, נדרש, נחוץ, מחויב, זה כבר דיון אחר. אבל ככל והחליטו על חיסון גילאי 5 עד 11, יש כללי טקס ויש גורמים שאחראים איך לנהל את זה. ולשם אנחנו נצמד. אם רוצים לחסן ילדים בני 5 עד 11 בחיסון שהבטיחות שלו היא בטיחות מפוקפקת, איך שלא יהיה, את זה אני יכול להגיד באופן רשמי, הבטיחות שלו היא נורא מפוקפקת. אף אחד לא יודע מה ההשפעות המיידיות שלו, השפעות ארוכות הטווח, גם אם ניקח את ה-4 מיליון שהתחסנו בארצות הברית ועוד 500,000 באירופה, זה עדיין לא נותן לנו שום דבר. אין אף אחד שיודע... יכול לשים בדיוק את האצבע ולהגיד החיסון בטוח לחלוטין. יש כאן איזושהי דרישת זהירות, ובטח עוד פעם אני אציין את זה, מכיוון שילדי הסייביבק הם דוגמה נורא מובהקת למה שחווינו לפני עשור, ובעיקר הם אותם ילדים שאמורים עוד פעם להיכנס לחיסון עם בטיחות, שהבטיחות שלו מפוקפקת. אנחנו חייבים להכיר בזה. אי אפשר לקחת חיסון שעבר ניסוי במשך 4 חודשים, על קבוצת ביקורת נורא קטנה של 1,500 ילדים, אז כך שכל סיכון או כל תופעת לוואי שחורגת מ-1 ל-1,500, היא פשוט לא נמצאה. וגם בתוך קבוצת הניסוי הזו, גם שם נמצאו לא מעט בעיות. אבל שוב, אני לא אצמד לעניינים הקליניים, לענייני הניסוי, אני אצמד לכללי הטקס, מי רשאי לעשות מה ובאיזה דרכים. ואם אנחנו נמצאים ורוצים לחסן ילדים, המקום האחרון לבוא ולעשות את זה, זה בבית הספר. שילכו לקופת החולים, שם כל התיק הרפואי עומד בפני הרופא, היא יכולה לדעת אם מתקיימת איזושהי התוויית נגד, אם יש איזשהו גורם סיכון, אם זה נכון לחסן אותו, ומתי נכון לחסן אותו. מעבר לכל צורך, אני לא רוצה לחשוב על הנורא מכל שיכול לקרות 2 דקות לאחר החיסון, או 5 דקות אחר החיסון. ולא בטוח שבבית הספר ידעו בדיוק לטפל. אז המקום הכי נכון לבוא ולחסן באופן קטגורי, את חתך הילדים הזה, ואני לא מדבר על חתך גילאים אחר, כי כרגע העניין שלנו הוא במסגרת חיסוני 5-11, שהם אוכלוסיית סיכון נורא מוגברת, לא מבחינת נחיצות החיסון, אלא פשוט מחצית מהם, שאנחנו לא מכירים בדיוק, אנחנו לא יודעים באיזה בתי ספר הם נמצאים, הם פשוט ברמה של פצצה מתקתקת, עם חומר מסוים שזורם להם בגוף, שאנחנו לא מכירים בדיוק מה החומר הזה, מכיוון שהוא חומר חסוי, הוא מתברר היום לבתי המשפט, ובנוסף אנחנו לא יודעים איזה חומר נוסף הולך להיכנס שם, כי גם הוא חסוי, כי גם הוא חצי מוכר, הוא לא עבר אפילו בדיקות כאן בארץ.
כן.
אז יש כאן איזושהי רחמנות מסוימת שנדרשת כלפי הילדים האלה, אני לא מדבר כלפי המשפחות, אבל כלפי הילדים האלה, וחובת הזהירות היא נורא מוגברת כאן. אז אם רוצים להיכנס לכללי טקס, ותרצי לדבר על זה, בשמחה.
אני אשמח לתת טיפים, לתת ממש כמה משפטי מפתח, מונחים מקצועיים, עבור מנהלים וצוותי החינוך, שאני כבר שמעתי ואני יודעת שמופעל עליהם ממש לחץ, כן להכניס את המבצע ההתחסנות הזה לתוך בתי הספר, והם אינם רוצים, מתוך הסיבות כנראה שאני ואתה משוחחים עליהם, או סיבות דומות, מתוך סיבות של באמת שיש כאן משהו לא מוכר ועלול להיות מסוכן, וגם מתוך סיבות מוסריות וחינוכיות, הרי שהחיסון הזה בניגוד לחיסונים אחרים, יש איתו בעיה גם חברתית ומוסרית, ללא קשר אם אנחנו חושבים שהוא טוב או לא טוב. העובדה קיימת היא שיש בעיה חברתית, והם חוששים גם לבריאות של האווירה בבית הספר. וזה שוב, אני חושבת שזאת גם טענה מאוד חזקה, זאת אומרת, אם הם אמורים להיות כאן נציגי משרד החינוך, הם אמורים להיות אלה שדואגים לא רק ללמידה של ילדים, אלא גם לשלומם הנפשי. מה הם יכולים אבל לענות למשרד הבריאות שאומר להם, אתם חייבים? אתם חייבים? ככה. זה החוק.
קודם כל, לבוא ולדרוש את העברות מאיפה הסמכות בחוק. ואם הסמכות הזו היא הסמכות התקינה, או שיש חלופות אחרות. אם חלילה יוחלט שהחיסונים ייכנסו בכל זאת לבתי הספר, ומנהלים רוצים פחות או יותר לצמצם את החריגות שבמסגרת מסע החיסונים הזה, אפשר לעשות כמה דברים. דבר ראשון, שההתחסנות תהיה בתום שעת הלימודים, או בשעה האחרונה לשעת הלימודים, ליום הלימודים. היא תידרש לנוכחות הורים, היא תידרש לחתימת שני ההורים לפני כל מנה, כי אנחנו יודעים שמופע תופעות הלוואי הוא הולך וגובר במנה השנייה.
האם הם יכולים להתנות? הם יכולים להתנות את זה שאם אתם מחייבים את החיסון בבית ספרי, אני כמנהל דורש שזה יהיה אך ורק בנוכחות ההורים ו... עוד כאלה, התניות כאלה ואחרות.
כן, במסגרת הזו נתונה למנהלים כל האוטונומיה לבוא ולדרוש כל דבר, מכיוון שגם ההסמכה לכאורה שניתנה למנהלי בית הספר לבוא ולהרשות כניסה של צוותי בריאות לחיסוני ילדים כנגד הקורונה, קודם כל במסגרת הרשאה. אז זה לא שהם חייבים, נתונה להם ההרשאה, ואם אנחנו יודעים שהאוטונומיה הניהולית הולכת ותופסת תאוצה במסגרת החינוך, אז הם יכולים להגיד קודם כל לא. ואם נכפה עליהם הכן, הם יכולים לתבוע גם כללי טקס מטעמם. אין שום הוראה אחרת. הצו שניתן שמורה למנהלי בתי הספר לבוא ולהרשות כניסה של צוותי חינוך, לא כוללת שום כללי טקס. זה פשוט נכתב, נראה לי, זה לקח 2 דקות לכתוב את הצו הזה, באו, הוציאו אותו, דבררו אותו בתקשורת ותתמודדו. אז הנה, אז אנחנו מתמודדים. ואגב, אני מוכרח לומר שאנחנו מתמודדים, לא רק אנחנו כמשפטנים או כפעילים, גם מנהלי בתי הספר מתמודדים. אנחנו יודעים על קריאות אין סוף שמנהל בתי הספר, שלא דוגלים כרגע על כניסת צוותים מחסנים לשטחי בית הספר, הם פשוט לא רוצים את הכאב ראש הזה, הם לא חושבים שזה נכון. אנחנו יודעים את זה, ואנחנו מכבדים את השקט שלהם, אבל אנחנו יודעים שזה עולה גם מהשטח. וחבל שזה יגיע ברמה של איזושהי המרדה מסוימת, אבל זה לא נכון לעשות את זה בשטחי בתי הספר. כל מי שרוצה שילך להתחסן בקופת חולים, והכל בסדר. אבל מנהלי בתי הספר, אומנם קיבלו איזשהו צו מסוים, שמתיר להם הרשאה לכניסת צוותים רפואיים, ואת כללי הטקס הם יכולים לקבוע לעצמם. והם כללים נורא בסיסיים, נורא הגיוניים. כאשר שוב, הכללי טקס האלה, יש להם כבר מוסדות משפטיים לפני כן ונהלים, קודם כל להודיע להורים שבועיים לפני. זה נוהל משרד הבריאות אומר, באשר לחיסוני שגרה, או חיסונים בבתי הספר.
אוקיי, עוד הפעם נחדד את זה, נוהל משרד הבריאות אומר, שצריך להודיע שבועיים מראש.
שבועיים לפני התחסנות. כן, זה הנוהל עצמו אומר. כמובן שבאו ולקחו את זה כרגע, במסגרת הדחף לדחף, הם באו ועשו בנהלים הפנימיים שלהם להודיע 48 שעות לפני. לא, ממש לא. מנהל בית הספר יש לו את כל הזכות לבוא ולדרוש שיודיעו לו שבועיים לפני. ואגב, בנהלים עצמם של משרד הבריאות כתוב שם כדי לאפשר להורים לשלוח את פנקס החיסונים ואפילו גם להתנגד. זה okay. נוהל משרד הבריאות אומר.
אסור, אסור לחסן ילדים באופן כללי, אני אומרת, בתוך בית הספר ללא הפנקס. אם אני מבינה נכון.
לא, זה לא בדיוק. ניתן לחסן גם בהסכמה שבשתיקה. או בהסכמה או באפליקציה.
כן, האפליקציה היא כזאת שהיא באמת, הדיפולט זה הסכמה, ואלא אם כן אתה מביע אי הסכמה, אז הסכמת. קצת, כן, טוב, בעניין הזה אנחנו הפצנו גם חומרים עוד משנה שעברה, אבל אתה אומר שבאמת אפשר גם אפילו בלי פנקס חיסונים, כי יש הורים שחושבים שאולי הם השאירו את הפנקס בבית, ואז לא יוכלו.
נהלים, הנוהל הרשמי של משרד הבריאות, באשר לשירותי בריאות התלמיד בשטחי בית הספר, דורש להביא פנקס חיסונים.
אוקיי.
הוא לא קובע שזה משהו מחייב, אבל הוא דורש המצאה של פנקס חיסונים. עכשיו, עוד משהו שחשוב להכיר, וזה כביכול כאילו איזשהו כלל שאולי לא יהיה כל כך פופולרי, באופן כללי, בנושא של חיסונים או חיסוני שגרה, אין צורך בהסכמה בכתב. בסדר, כל הנושא הזה שמדברים אותו היום ברשתות וכולם ידעו לדברר, כל הנושא הזה של חוק זכויות החולה, הסכמה מדעת, חיסונים לא דורשים הסכמה בכתב. זה לא אומר שהמצב בפועל, זה שמשרד הבריאות בא והוציא כתבי הסכמה, הוא קרא לזה תפסי תשאול, שמחתים את ההורים, זה עדיין לא אומר...
זה בסדר, זה בסדר, אנחנו. מודים לך שאתה ככה מפנה את זמנך מהמשפחה, ופה איתנו, אז הכל בסדר, אל תרגיש נבוך.
היה חשוב לבן שלי לעבור פעמיים.
הוא יכול גם לעבור להגיד שלום, הכל בסדר.
לא, אז אוקיי, בסדר. אז כך שחשוב נורא להיזהר, להיצמד לכל טופס שנותנים, ולהעמיד אפילו את ההתחייבות הזו, כי זאת כבר הפכה להתחייבות, של משרד הבריאות, ברגע שהוא הוציא טופס, זה כבר בגדר התחייבות, וזה מחייב כבר את כל הגורמים המחסנים, כולל הגורמים בבתי הספר. אז אם דיברנו על כללי הטקס, אז כללי הטקס מתחילים בזה שקודם כל צריכים להודיע שבועיים לפני, צריכים להציב לפני ההורים את דרישת הנוכחות, צריכים להחתים הורים לפני כל מנה, ואת שני ההורים, זה לא משנה אם מדובר במשפחה אורגנית, זה כבר עניין פנימי. ככל שמדובר במשפחת גרושים, בוודאי ובוודאי להחתים את שני ההורים, ולפני כל מנה, כשוב אנחנו יודעים שהמנה השנייה היא הרבה יותר מסוכנת, מופעת תופעות הלוואי הולך וגובר במנה השנייה. ואם לעשות חיסונים בשטחי בית הספר, בתום יום הלימודים, או בשעה האחרונה, כדי שתהיה את הזכות להורים לבוא ולהוציא את הילדים רגע לפני מסע ההתחסנות, כדי שלא יחוו את האפנינג הזה, והלחץ החברתי אנחנו מכירים שיכולים לעבור.
כן, כן. מעולה, אז הורים, הורים
ומנה... כל הסמכות הזו היא נתונה...
היא נתונה בידי המנהל.
מה שרציתי לומר?
כן.
היא נתונה בידי המנהל.
שזה מאוד משמח, זה גם מאפשר למנהלים... שרוצים באמת לנהוג בצורה בטוחה ובצורה שמשקפת את הערכים שלהם, וזה גם נותן כאן בעצם הבנה יותר טובה להורים של מה הם יכולים וצריכים לדרוש. זאת אומרת, גם אתם יכולים לפנות למנהל, ואני יודעת שיש הרבה חשש, יש הרבה פחד מי לדבר ולהישמע כאילו אתה מתנגד, אבל כן להגיע לאיזשהו אמצע. אני כהורה, אתם יכולים, אם זאת קבוצה של הורים מצוין, אם מכניסים את החיסונים האלה לבית הספר, אנחנו דורשים שתקיים את זה בצורה הזאת והזאת והזאת. אחרי שעות הלימודים, הודעה מראש שבועיים, נוכחות של אחד ההורים, וזה משהו שבסמכותם, וצריך לדרוש שזה יתקיים בצורה הזאת. יופי. יוסי, אני כל כך מודה לך על היום ועל בכלל, ובוא נסיים במסר ממך להורים המפוחדים ולצוותים בתוך בתי הספר שמאוד מאוד חוששים ורוצים לדאוג לילדים.
אין לכם מה לפחד משום דבר, יש לכם את כל הזכות לדרוש ולתבוע, וכל הורה שירצה לחסן את הילדים שלו יקבל את ההחלטה המושכלת והנכונה מבחינתו, אף פעם להתווכח איתו, תעשו את זה בקופת החולים, תתייעצו עם רופאת הילדים לפני כן, תראו שאתם מכירים את כל העובדות, את כל התופעות, מה בדיוק הולכים להזריק לילדים, מה עבר הניסוי, מה אתם יודעים על החיסון עצמו, כמה הוא יעיל, כמה הוא בטוח, קבלו את ההחלטה הנכונה, ואם נכפה עליכם לבוא ולעשות משהו שאתם לא כל כך שמחים איתו, תמיד ניתן להודיע באופן ישיר למנהל, לקופת החולים, שאתם לא מוכנים לחסן, או אם אתם רוצים לחסן בתנאים שלכם, ופשוט לעמוד על הזכויות שלכם, יש לכם את כל הזכות שבעולם, אף אחד לא יכול לכפות שום דבר שלא תרצו לעשות, כי זה כבר יהיה בגדר איזושהי תקיפה רפואית. שיהיה לכולנו בהצלחה, נעבור את החודש הזה. אנחנו נעבור אותו.
כמו גדולים נעבור. יוסי ביטון, עורך הדין יוסי ביטון, המון המון תודה לך. וחיזקת מאוד, תודה רבה יוסי. תודה רבה לכל מי שצפה. ואנחנו נמשיך כמובן להפיץ עבורכם ועבור עצמנו ועבור הילדים עוד מידע ועוד כלים להתמודדות עם התקופה הלא פשוטה הזאת, אבל זו תקופה שאנחנו כולנו נצא ממנה מודעים יותר, חזקים יותר ומחוסנים נגד דיקטטורה. אז אני מאחלת לכולכם המשך ערב טוב ורק בריאות, בריאות לכולם.